בסדר, בואו נתחיל. אנחנו לומדים רב צדוק, זה לא לפרשת השבוע, זה לא פרי צדיק, זה צדקת הצדיק, זה הברקות בענייני עבודת השם. אבל אנחנו מנסים לחבר את זה בצורה כזו או אחרת לפרשה. בסדר? אז היום זה שתי פסקאות. ברח לי, כי זה לא היה למחשב שלי. אז הפסקה הראשונה זה ממש פסקה א' בצדקת הצדיק, ואחרי זה זה קוף סמך וב. תראו, הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל לאכול את קורבן פסח, יש סדרת תנאים, איך אוכלים אותו. הפסוק אומר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעה ועל קרבו. המהר"ל מדבר הרבה על כל פרט פה הוא משמעותי. לא לאכול נע, כלומר, אל תאכלו אותו כזה במהירות, יאללה, חוטפים והולכים. יש לנו זמן, לא ממהרים לשום מקום. אתה יודע, העבד, כאילו פתחו לו את השער, הוא בורח. אבל בני ישראל הם בני חורין עוד במצרים. כבר מחצות הלילה, כשהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים, הם כבר בני חורין. בן חורין, הוא יוצא מתי שבא לו, הוא לא... זה, הוא אוכל בנחת, וכל זה, כמו אדם שבמסעדה. לא כמו אדם שהוא בחדר אוכל של איזה, לא יודע מה, שתכף ייגמר לו הפסטה. אדם שהוא בנחת וזה. אז לכן, אל תאכלו ממנו נע. וגם לא מבושל במים. המהר"ל אומר שהבישול, מה הוא גורם? מה גורם הבישול לבשר? מרחיב או מקווץ? מרחיב, יפה. תשובה שהייתה צריכה להגיע מהאגף הזה. נכון? ועכשיו נשאל על מה עושה על האש, מהאגף הזה. מקווץ, כן. יש דפים, אפיק. תנו לי בבקשה דף, הנה כאן. פה ב... תעבירי בבקשה, סליחה. אז אומר המהר"ל, הבשר, מכיוון שאנחנו עושים כאן פעולה שהיא פעולה אחדותית, אז צריך לאכול את הבשר מקובץ. אז זה ברור, נכון? צלי אש, ראשו על קרעה, כן, צלי אש מקובץ, ראשו על קרעה ועל קרבו, אחדותי. ככה אוכלים את הבשר. ולא תותירו ממנו עד בוקר, ועל אותה ממנו עד בוקר באש תשרופו. גם כאן, לא תותירו, הכוונה, יש לכם זמן, תאכלו את הכל. אדם שהוא ממהר, הוא אוכל, יאללה, אין זמן, מה שנשאר, נשאר, מה שאכלתי, אכלתי, אני ממהר, אין לי זמן. אז זה, אבל אדם שהוא, יש לו זמן, הוא בן מלך, יש לו זמן, הוא נגמור את כל האוכל, לאט לאט, ננגב את הצלחת, אחרי זה גם כינוח, גם פה, גם שם, הכל טוב. בני מלכים, עוד במצרים הם בני מלכים. שמתם לב, זו הבחנה חשובה, זה גם יהיה במבחן, תזכרו את זה. בני מלכים כבר במצרים. יפה. ממשיך הפסוק ואומר, ברח לי. כן. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידיכם. אז זה פתאום קצת סותר. אמרנו בני מלכים, נכון? אז בני מלכים לכאורה יושבים, הסבה, ככה, יש פה כזה כיסא וזה, על צד שמאל, לא. בפסח מצרים הם לא אכלו בהסבה, הם אכלו מותניים חגורים, נעליים ברגליים ומקל בידיים, כלומר עוד שנייה יוצאים לדרך, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לאדוני. אז לכאורה, שני הפסוקים האלה סותרים את הפסוקים הקודמים. הפסוקים הקודמים דיברו על בני מלכים, על לאט לאט, על תאכלו את הכל, אל תמהרו. הפסוקים השניים מדברים על מה? על זה שכאילו אנחנו עוד שנייה יוצאים מכאן. זה כמו, הפסוקים השניים אני שומע את האופנוע בצומת, שהוא מאיים על כל הסובבים אותו, אני עוד שנייה אף מפה. וכן, ואיך שמתחלף הרמזור, ועוד לפני שמתחלף הרמזור, הוא כבר משאיר עשן לכולם. אז כאילו גם הם כאילו כבר מחממים מנועים, ואכלתם אותו בחיפזון. איך אוכלים משהו בחיפזון? מהר, אכילה מהירה. אל תתחיל עכשיו למרח לי ככה, ולא, אני רוצה את זה, זה קצת מדיום לי, תעשה לי רר, תעשה לי well done. אוכל את זה מהר, חיפזון. למה? יש כאן סתירה בפסוקים, אתם שמים לב? יובל. אז סתירה, כמובן כשיש לנו סתירה בפסוקים, מה התשובה הקלאסית? שזה לא סתירה אלא, זה שתי בחינות. כל אחת כנגד משהו אחר. יש בחינה של להיות בן חורין, יש בחינה של לא להיות עבד. בסדר? אתם מבינים? שזה אני פה, בדיוק שזה הגעתי לכאן, עכשיו במיוחד אני באתי, שאסביר את זה. יש בחינה של להיות בן, של להיות בן חורין, שזה להיות בן מלך, וזה תהליך, נקרא לזה תהליך איטי. זה לא קורה ביום אחד. זה תהליך. לאט לאט רוכש האדם לעצמו את הגינוני המלכות הראויים. כן? לאט לאט הוא מתברר עם עצמו, לאט לאט הוא לומד. אבל יש איזה שלב קודם שהוא מין אמירה פנימית, אני יותר לא עבד. ברור? הוא אמר, זה לא. וזה חייב להיות טח, קט, לחתוך. בסדר? חייב להיות חד משמעי. את היציאה ממצרים, את הניתוק, זה חייב להיות בחיפזון. אי אפשר לצאת עם מצרים לאט לאט, להיפרד לשלום מכל החברים, לתת נשיקות, לקחת מזכרות, כאילו מה זה. זה חיפזון, תח, יוצאים. בניית החירות היא תהליך יותר איטי. בסדר? יש לזה המון המון דוגמאות, אני אתן עוד כמה דוגמאות, מכירים אותם. היום זה פחות ככה, אבל פעם זה היה ככה. לדוגמה, מגיע בן אדם, אזרח, מגיע לצבא. בסדר? אני מדבר איתכם על הצבא, לא של היום, הצבא פעם. פעם התפיסה הייתה, צריך לשבור את האזרח כדי להפוך אותו לחייל. לשבור אותו. אילו, נגמר, חביבי. הייתה אזרחות, שכח מנה. על היום הראשון, היו יחידות שמתחילות על היום הראשון, מסע 120 קילומטר. זה היה וולקאם. שוברים, אתה בן אדם. טוב, ראו שזה באמת מסוכן וכל הדברים האלה, אז עשו... כלומר, אבל עד היום זאת סוגיה. כלומר, עד היום זאת סוגיה אפילו... אני ככה קצת מדבר עם חברים שלי שהם בצבא, מפעם וזה, הסוגיה היא סוגיה קריטית. כי היום מגיע הבחור, פוצ'י מוצ'י, נער תפנוקים, ולמה הוא מחובר כמו אל המוצץ בינקותו? אלה אייפונו, בדיוק, בדיוק. עכשיו הוא, כל שנייה זה, וזה רגע שנייה, אני... וואי, זה מגניב, זה יורה, בוא נשלח תמונה בוואטסאפ. אתה צריך להבין, לעשות איזה קאט כזה. אז לכן, אחד הדברים הראשונים שעושים לחיילים, וזה מאוד מאוד עוזר, אין טלפונים. הכל אלינו. שבוע בלי. יש לך איזה 5 דקות ביום, בהתחלה, בתירונות, בהתחלה. חביבי, פה זה צבא, זה לא אזרחות. כדי להיות לוחם, יש כאילו את המעבר מאזרח לחייל, אבל יש את המעבר מחייל ללוחם. המעבר מאזרח לחייל צריך להיות מעבר חד. אם תיתן לו יותר מדי להתמזמז עם זה וזה, אז הוא לא יבין מה מדובר כאן. מחייל ללוחם, לוקח כל יחידה לפי המסלול שלה. שנה ב-8, שנה ב-4, כל יחידה המסלול שלה מה שהיא בונה. אבל יש שלב שהוא מעבר חד משמעי, שחייבים להדגיש אותו ולעשות אותו חד משמעי. אם תתחיל להגיד לחייל, אתה יודע מה, אני רואה שנורא קשה לך, צודק. 3 שעות ביום תהיה מזרחי וקצת עם מדים. ואחרי זה עוד קצת עם מדים. ואז 4 שעות עם פלאפון וכזה... בסוף מה יצא לך? יצא לך מזה דמיקולו של שוקולד כזה. חיה לא יהיה לך מהדבר הזה. כן? אז זה... איך שחיילים מגיעים, עושים הרבה מאוד פעולות שיגרמו להם להבין שהם גמרו עם האזרחות. שמים על עצמם מדים, בגדים, לבוש, מפקדים, אוכל, שעות, טטם וזה... חתוך. ומשם ואילך יש התקדמות. גם בעוד תחומים זה ככה. כלומר, יש שני שלבים. שלב של איזה מין קאט. חתם אותו בחיפזון, מהירות, עוברים בבת אחת ממצב למצב, ואחרי שעברת, בסדר. עכשיו יש התקדמות. גם קצת דומה לצניחה. לצניחה יש כאילו את ה... צריך לקפוץ מהמטוס. אתה לא יכול להגיד, רגע, שנייה, רגע. לאט לאט, תן רגע לשים רגל, ואז עוד רגל, אין, אבל תתחיל זה, בסוף אתה תמרח על הפרופלו. קפוץ! אחרי שאני מקופץ, עכשיו פה באוויר, אתה יכול קצת לשחק עם הזה, ולראות את התהליך, להסתכל על הנוף, וליהנות מה... נכון, איוב, אתה מאשר את הדבר הזה, גם ב-101 ככה, לא רק ב... זה. אז זה, ארבעה תהליכים, רב צדק לוקח את הדבר הזה, הפסקה הראשונה, תראו איזה יופי. אומר רב צדוק, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. כמו שמצינו בפסח מצרים, שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות. פסח דורות זה הפסח שאנחנו עושים כל שנה, פסח לדורות. יש הרבה הבדלים בין פסח מצרים לפסח דורות. אחד ההבדלים המובהקים ביניהם זה שפסח דורות הוא דווקא אוכלים בנחת, נכון? יש מצוות עשה להסב בפסח. כלומר, אתה לאכול בנחת ועל הצד וכל הדברים האלו. ובפסח מצרים, אוי ואבוי לך אם היית מסב. זה צריך להיות חד משמעי. אז אומר רב צדוק, ההתחלה היא הקריטית. מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר בהם, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם, ולחפוז על אותו רגע למהר, לצאת מהם, אולי יוכל. לפעמים, והוא כמובן, הוא מתרגם את זה לשפה שבה בעצם יש לנו רגעים שבהם יש לנו איזה מין הברקה של יציאה מהמצרים. כאילו בא לאדם איזה מין הברקה, אולי אני... מהר תתנפל על הרגע הזה ותעשה מעשה. כלשהו. שאומר, אני כבר נמצא במקום אחר. אחר כך, לאט לאט, תבנה את המקום הזה. אתם מבינים? אבל קודם כל, באה לך איזה, באה איזה מחשבה טובה, איזה רצון טוב, קפוץ על זה, כאילו, תחתוך. זה כמו, יש אנשים שמחלטים פתאום איזו החלטה בריאותית כזאת, נכנס להם איזה זה, שהם, אז באותו רגע, הם זורקים הבית את כל הממתקים. כאילו, מה? הוא לא אומר רגע, שנייה, אני... לאט לאט, אני אשאיר לי קצת ממתקים באיזה ארון נסתר, לעת מצוקה, ונלמד, תזונה, שום דבר. כל איזה החלטה נמאס לו, זה מין רגע שבירה כזה. נגיד, אני אתן דוגמה, רגע שבירה. הרגע הראשון שאדם מנסה להתכופף לקשור את הנעליים ולא יכול. הוא כבר כולה בטן מפריעה לו וזה. הוא קם ברבא, כבר, מה נהיה ממני? סמרטוט אני, מה זה הדבר הזה? מה, אני לא יכול להתכופף? כמה זה? עכשיו, לא, אל תחכה. אל תגיד שאשתי תבוא, אני אספר לה, ואז אולי נלך לזה דיאטנית וזה, עכשיו, כמה הבא, היא לוקח את כל הביסקוויטים והמלאוחים וזה, בום, לפח. ועכשיו, טוב, עכשיו בוא נבנה תוכנית מסודרת. אבל אם הוא היה מחכה ומתלבט ומתייעץ וכל זה, תוך כדי ההתלבטות הוא כבר היה יורד על עוד איזה בלינצ'ס ועל עוד איזה מלאוח ומכין לעצמו עוד איזה כוס קפה עם מוגה ותוך כדי ההתלבטות היה עולה עוד איזה ככה כמה... ללכת על זה. וגם בענייני עבודת השם, כן? כאילו, לפעמים מה שעוזר לזה זה נגיד נדר, אדם פתאום נודר איזה נדר, מקבל לעצמו איזה קבלה, יש לו איזה רגע של התלהבות, אז הוא הולך על זה, טח, הוא אומר אני אעשה את זה. נבעל, בסדר, עכשיו אחרי שהוא הלך על זה, בוא נבנה תוכנית מסודרת, איך עושים את זה וכו'. אז אני קורא את זה עוד פעם כי זה חשוב מאוד, ראשית כניסת האדם לעבודת השם, צריך להיות בחיפזון, בדרך כלל אנחנו חסידים גדולים של הדרגה וכל דבר לאט לאט וכו', נכון, אבל לפעמים הלאט לאט הורג את הדבר מהר מהר. כלומר, אתה רוצה להרוג משהו? תתחיל לדבר, תוציא לו את הנשמה לאט לאט. ולפעמים צריך פשוט ללכת על זה. להגיד, יאללה, אני הולך, שיהיה. ואז, אחרי שאדם מחליט שהוא הולך על זה, הוא יוכל לבנות לאט לאט את התוכנית. אז לכן, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. כמו שמצינו בפסח מצרים, שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות. מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר בהם, צריך לשמור את הרגע שמתעורר בו רצון השם ולחפוז, לחפוז ולמהר. על אותו רגע למהר לצאת מהם, אולי יוכל. ואחר כך, שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות. אחר כך, לאט לאט. בסדר, עכשיו בוא נתחיל, לאט. עכשיו בוא נתחיל, נעבור דבר דבר, לאט לאט, נתקן. בסדר? כן, זה...
בין האכילה לבין החיפזון שאנחנו נמצאים.
ומה אתה אומר?
כמו שכתוב פה, ההבחנה של הצדוק זה בין פסח מצרים לפסח דורות.
כן, 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 אני, נכון, אני רציתי לטעון בחינה פרשנית שגם בתוך פסח מצרים, ופשוט נראה לי שרב צדוק לא נכנס לזה כאן, אבל גם בתוך פסח מצרים יש כבר יסודות של פסח דורות. בסדר? יש בו דברים ש... זה נושא לשיעור שלם, יש דברים שדומים בין פסח מצרים לפסח דורות, יש דברים ששונים. הוא נוגע בנקודת השוני, שהיא נקודה מהותית. פסח דורות הוא כבני מלכים. לאט לאט, כל שנה מתקנים משהו. אבל פסח מצרים זה האמירה, אני יותר לא עבד, נקודה. זאת אמירה ברורה, בהירה, פשוטה, אין לה דו משמעויות. אני יותר לא עבד, נקודה. אני בן חורין, זה כבר אמירה הרבה יותר מורכבת. מה המשמעות של בן חורין? מה זה נראה, איך נראה בן חורין? איך זה, איך משיגים את זה? זה לא קורה בת אחת. בסדר גמור, אבל אני יותר לא עבד. כמו שיגיד, שמעתי, דיברתי עם איזה חבר שעלו מחוץ לארץ, בדיוק על זה, אז הם התלבטו, גרו באיזה, גרו במדינה כלשהי, והם נורא רצו לעלות הרבה שנים, וכל זה, וכל שנה הם ניסו, הם ניסו את זה לאט לאט, להתלבט וזה, ולמצוא מקום עבודה, ולא הלך להם, וככה עברה שנה ושנה, והילדים גדלים וגדלים וגדלים, ושלם מסוים אמרו, אחד לשני, די, אנחנו, נגמר, זהו, עולים, חיפזון, עכשיו, טק, 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 כאילו, מין אמירה, אנחנו יותר לא בחוץ לארץ. מה יהיה בארץ ישראל? לא יודעים, נסתדר, כשנגיע, אבל קודם כל, לא חוץ לארץ. יצא להם שהם החליטו את ההחלטה הגדולה הזאת, בדיוק באמת צוק איתן. הם נחתו לפה עם כל הטילים יחד איתם וכל זה, ולא הפריע להם. כאילו, החליטו, וגם פה חושב הקדוש ברוך הוא עזר, הם לאט לאט, אבל בונים, מסתדרים לאט לאט, זה לא קורה ביום אחד. אבל ההחלטה, כל מי שעלה, כל מי שעלה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, במיוחד בתקופות העלייה הגדולות, היה לו קודם כל איזה משפט פנימי בלב, לא חוץ לארץ. זהו. גמרתי עם הגלות. מה יהיה בארץ ישראל? הרבה אנשים שילמו מחיר, הרבה אנשים לקח להם זמן עד שהם הסתדרו, עד שהם התבססו, אבל זה היה קודם כל, ומי שהתחיל להגיד, רגע, לאט לאט, שנייה, קודם כל נשלח איזה רגל, ונשלח איזה עסק, ונפתח, ונשלח את ה... הרבה מהם נשארו מאחור, נשארו בחוץ לארץ, זה בכלל לא עלו. אז ישנם רגעים כאלו שצריך לנצל אותם, ולא למסמס אותם בטוב, בוא נכין תוכנית, בוא נכין תוכנית עבודה, בוא נכין תוכנית פעולה, בוא נכין זה, הרבה פעמים אתה, כן, אתה נשאר, היצע הרע ממשיך לעבוד, אתה נשאר עם הרבה מאוד תוכניות עבודה, יש כאלה אנשים שלהם קלפרים, כל הדברים שהם כתבו בחיים שהם רוצים לעשות, כן, עוד מסמך ועוד מסמך, והוא לא זז כאלה לשום מקום. תתחיל לזוז, תעשה צעד קדימה, תזיז את עצמך צעד קדימה, ויהיה בסדר, אחר כך כבר נראה איך. אז זה פסקה ראשונה. בקופס המחבב הוא מפתח את זה קצת, זה קשור למה שדיברנו השבוע בשני מקומות, כאן, על מה שמשה רבנו אומר לפרעה, לא תישאר פרסה. זה בדיוק אותו עניין, כלומר, זה טיפה הרחבה של החיפזון שעליו דיברנו. משה רבנו אומר לפרעה, לא תישאר פרסה ב... נפל פה דף. תלוי מה? תלוי מה, אם זה דבר שהוא מאוד מפריע, אם זה דבר שהוא... זה כמו להיכנס למים קרים. אתם מכירים? את האלה שנכנסים למים קרים, 3 שעות. קודם כל מכניסים את האצבע, אוי, זה קר, זה קפוא, ואז תזים, אז הוא עומד ככה, שעה לא זז, שעה כזה, כזה, ואז... ובסוף הוא נכנס, אחי, הוא סבל 3 שעות, ועד שהוא נכניס את עצמו, יאללה, תכנס, תכניס, תתחיל כמה תנועות, תתחיל להתחמם. אז כן, יש דברים שאדם מקבל עצמו, אז תלוי מה, לכן אני אומר תלוי מה. אם אדם מקבל עצמו, בדרך כלל אולי זה חלוקה בין עשה ללא תעשה. דברים שאסור לעשות אותם, צריך להגיד, מהיום, די. אני לא, היום קצת אני לא אעשה, מחר קצת אני לא אעשה, לא, חותך, בום, לא להיות עבד, לצאת ממצרים יד. דברים שכן לעשות, זה לאט לאט. בסדר, היום אני, איך הגמרא אומרת, אדם ילמד היום פסוק אחד, מחר 2 פסוקים, מחר משנה, 2 משנות, לאט לאט הוא מתקדם. אולי זה חלוקה בין עשה ללא תעשה. בסדר? בדברים שלא תעשה, אל תנסה לנהל איתו משא ומתן עם היצר, להגיד לו, טוב, בוא, 80, 20, 50, 40, כל דברים כאלה. חותכים ובאת לך, תח, זהו, אני גמרתי. זה כבר לא אני, איך אמר לי פעם דוגמה של, שהזכרנו מקודם, עניין תחום של דיאטה. אז אמר לי איזה חבר במשפט הזה, כאילו, אומר לי, זהו, אני גמרתי להיות שמן. כאילו, זה היה מישהו שהשם שלו היה פלוני השמן. כאילו, ככה קראו לו מזה, אני גמרתי עם זה. עכשיו, האם לזה להיות רזה או שחיף או בריא, כאילו מה, אבל עם זה גמרתי. ההחלטה חד משמעית. בואו נראה מה הוא אומר כאן בהמשך. כשהאדם מקבל על עצמו עול תורה ונכנס תחת עבודת השם, צריך קבלה בלב, הסכמה גמורה, לעזוב כל חמדות עולם הזה המתנגדים לרצון השם יתברך, ולא לאחוז בזה וגם מזה עליה נח ידו. שאז זה וזה לא עלתה בידו. זה נקרא טיפוסים של גם וגם. מה יוצא מגם וגם? יוצא גמגום. זה מה שיוצא. שהוא לא, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. כי העולם הבא, הקשר עם ריבונו של עולם, יש דברים שאפשר גם וגם. ויש דברים שדורשים טוטליות. הם דורשים טוטליות לא כי הם, קנאים, אלא כי זה המהות שלהם. נתנו דוגמה היום אצל הבנות, כן? תארו לעצמכם אדם שמתחתן עם בחורה. אבל תקשיבי, יש 4 מיליארד נשים בעולם, ואני מבטיח לך שאני לא מסתכל על אף אחת חוץ מעל אחת. יש איזה אחת שאני רוצה לשמור איתה על קשר, אז רק 4 מיליארד נשים, יש לכם זה בעיה כלשהי? מה תעשה אישה נורמלית? זה יגדל אותה מכל המדרגות, נכון? אתה תשלח אותו להסתכלות. מה אתה גנוב? כל המהות של קשר נישואין, שהוא קשר בלעדי, שהוא טוטלי, שהוא 100% נאמנות ושייכות וקרבה ומסירות והתמסות. ואין דבר כזה, זה שיעור. זה לא כי, מה, את לא פלורליסטית, את כזאת תקנאית, חשוכה? זה המהות של הסיפור. אותו דבר בקשר עם ריבונו של עולם. אנשים רוצים להיות בקשר עם ריבונו של עולם כמו צלילת שנורקלים באילת. אתם מכירים את זה? אתה לא לגמרי נכנס פנימה. אתה חייב להשאיר את השנורקל בחוץ כדי זה, ככה זה. קצת ככה ברדודים. קצת לחוויה לראות ככה דגים, כזה אבו נפחה קצת, איזה דג מסור, כיפות, כוכב ים, מגניב, יחות כפיים. אבל אתה חושב להעביר שבחוץ. לא, זה צלילת עומקים, חביבי. זה 30 מטר עומק, אתה נכנס בפנים, כולך, עם המאזן ציפה, עם הבלון חמצן, עם הדקומפרסיה שיכולה להיות לך, הכל משתנה, אתה עובר למדיום אחר, זה ההבדל. בצלילת שנורקלים אתה נשאר בעצם באותו מדיום, אתה נשאר תכלס מעל פני המים. ובצלילה אמיתית אתה עובר למדיום אחר. חוקי המשקל משתנים, חוקי הראייה משתנים, הכל משתנה. אתה נהיה דג. אז יש, נסים להשאיר איזה שנורקל כזה בחוץ. אומר רב צדוק, לא, אל תעשה את זה, לא לאחוז בזה וגם מזה על ינח ידו. אל תנסה לצאת ממצרים ולהשאיר שם איזה שגרירות קטנה. ועל זה נאמר, לא זכה נעשית לו חס וחלילה שם המוות, כי גם תורה אין לו. ואז גם התורה לא הולכת, ואז אדם אומר לעצמו, וואה, למה לא צריך ללמוד תורה? למה אין לי חשק? למה לא בא לי על זה? למה לא בא לך? כי אתה לא... התורה היא נמסרת רק למי שמתמסר אליה, לפחות בחלק מהזמן. לפחות, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא אומר עכשיו שאדם צריך להיות אברך כל החיים שלו ללמוד תורה, לא. נגיד שקבעת שאתה לומד תורה חצי שעה ביום, אדם עובד, אדם עמל, אבל הוא קבע יש לו קביעות חצי שעה ביום. בחצי שעה תתמסר. באותה חצי שעה אין לך דבר בעולם חוץ מהלימוד שקבעת. ואז התורה תתמסר גם אליך. אבל אם אדם קבע שעתיים לימוד, אבל בתוך השעתיים האלה הוא עושה את זה ועוד זה, והוא קם ומדבר עם פלוני ומוני, אז זה לא בא. זה לא מתגלה לו. וכדרך שנאמר בעשיו, כן? אז זה, הסגנון הזה הוא סגנון של עשיו. מה היה אצל עשיו? שנאמר אצל עשיו, היה עשיו, כי ראות בנות כנען וכו', ואמרו חז"ל, כוב על כוב. היינו. תכף אני אסביר את זה, מאחר שלא גירש את הראשונות, רק כמבקש לצאת ידי יצחק, גם כן, וליקח גם שלא מבנות כנען, אבל מקום מקום נחזיק גם הראשונות, לכן נהפכה לו גם זה לרוע. עשיו, הוא בעצם אוהב את בנות כנען, המושחתות. אבל הוא רואה שאבא שלו לא מרוצה מזה. אז הוא מחליט לקחת נשים נוספות מבנות ישמעאל, כאילו צדיקות. ומכיוון שהוא עשה את זה בשביל להיות גם וגם, אז גם אלה נהיו רעות וגם אלה נהיו רעות. גם אלה, כאילו, בלבלו אותו לגמרי. כי הוא לא קיבל איזו החלטה, אני עכשיו עובר בכל העוצמה, בכל הכוח, לצד החיובי של המפה. אלא הוא ניסה להישאר גם וגם. גם פה וגם שם. כל פעם שאתם רואים, יש לי תחביב כזה, אני מאוד אוהב לראות את התרגומים העבריים למילים לועזיות. בסדר? עכשיו, בכל פעם שהתרגום הוא יותר ממילה אחת, אז תבין שלא הצליחו למצוא מילה. בסדר? לא הצליחו למצוא מילה. בכלל, כל דבר שהוא יותר משתי מילים, הוא מורכב. אני חושב שהמילים, צמד המילים ציבור דתי-לאומי, זה צירוף לא מוצלח. כי הרגע שאתה מתחיל להגיד דתי, לאומי, התחלת להסתבך. אתה צריך להגיד משהו ברור, שהוא כולל בתוכו, שהוא חד משמעי. כן, אז יש לך מילה לועזית שהיא, יש לך מיד תרגום נכון בעברית. אבל ברגע שאתה מתחיל להגיד, כן, זה ככה, זה סובל מחוסר בהירות מסוימת. אז לכן, אומר כאן רב צדוק, כשאתה מחליט ללכת על עבודת השם, צריך קבלה בלב והסכמה גמורה לעזוב כל חמדות עולם הזה, המתנגדים לרצון השם יתברך. לא כל חמדות עולם הזה, לא להיות נזיר. אבל כל חמדות עולם הזה שמתנגדות, אתה אומר, אני עם זה גמרתי. אני לא מנהל את המסע ומתן. אני לא... קצת וקצת... לא. יש סיפור על איזה רב אחד גדול, תמיד חכם גדול, שמעתי אותו ממקור נאמן, הוא תמיד חכם עצוב, הוא נפטר עליו השלום, והוא היה מעשן. היה מעשן. אז... יום אחד... הוא... עכשיו, אשתו הייתה מאוד מאוד מסורה ללימוד תורה שלו. השקיע המון כדי שהוא יוכל ללמוד ולשקוד על התורה, והוא חיבר ספרים חשובים. תמיד חכם עצום, היה גר בצפון. עכשיו יום אחד הוא שב ולמד, ורצה לעשן באמצע הלימוד, ולא היה סיגריות בבית. חיפש וזה לא, לא מצא. אז הוא, טעים, אז הוא ירד לקנות, חזר. זה הוא סיפר. הוא סיפר את הסיפור הזה בשבעה שאשתו נפטרה. ואז גם הוא נפטר. אז אשתו חזרה מהבית, והיא רואה סיגריות על השולחן. אז היא אומרת לו, מאיפה הסיגריות? היא ידעה שאין. היא אומרת לה, ירדתי לקנות. היא אומרת לו, מה? ככה גדולה אצלך את האהבה לסיגריות? שאתה מוכן גם לבטל תורה בשביל זה? מהיום אין סיגריות. זהו. ובזכותה הפסקתי לעשן. ככה, כאילו, החלטה ככה. לא, גם וגם, קצת פה, קצת שם. תקיפות. אז כשאנחנו מתעסקים עם הדברים הלא טובים שבנפש, עם הבחינות המיצרים, עם התאוות שהם נגד רצון השם יתברך, אז החוכמה היא לא לנהל את המסע ומתן. החוכמה היא, או הכלי הנכון בעבודת הנפש, זה להציב אמירה, אפילו לפעמים מבהילה, ולהגיד, זהו, עד כאן. אני את זה יותר לא עושה. אליי זה לא שייך. עכשיו, גם אם האדם אחרי זה ייקשל, זה לא אומר שהאמירה הייתה מזויפת. יכול להיות שאנחנו נגיד, אני את זה יותר לא עושה, בכל אופן נעשה. אז מה? אבל בפנים, בנפש, אנחנו יודעים שאנחנו כבר רוצים להיות לגמרי במקום אחר. ואנחנו לא חצויים וחלוקים כאלה ומנסים לרקוד על כל החתומה. בסדר?
אם אנחנו עדיין חלוקים.
מה?
אם אנחנו עדיין חלוקים. כי אני רוצה, אבל...
אז הוא אומר לך שזה לא יצליח. כך הוא אומר לך. שזה לא יצליח. עורב. אתה יודע מה זה עורב? למה העורב הולך איך שהוא הולך? מספרים איזה מין משל כזה שהעורב בהתחלה הוא היה קופץ כמו כל הציפורים. ואז הוא ראה את היונה הולכת יפה. היונה הולכת, ראית איך היונה הולכת? אתה יודע איך היא הולכת? יש לה הרמוניה שלמה בהליכה. היא הולכת כזה צ'ק 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 צ'ק. והראש שלה זז בהתאם לרגליים. ועוד יש לה הליכה מקסימה, תסתכל. הליכה של רבנית. היונה הולכת כמו... אז העורב גם רצה. להיות רבנית. אז הוא ניסה במקום לנטר ללכת, ועכשיו תראה איזה הליכה יצא לו, אתה יודע איך הוא הולך כזה, כזה חצי קופט, חצי צולע, חצי... כזה לא ברור. לא פה ולא שם. מכל מקום. עכשיו, עד כאן המשכתי את שיעורו של הרב ערן תמיר באופי, כן, במגמה. הייתי חד משמעי ונכנסתי בכולם. עכשיו, רב צדוק טיפה מרקח את זה. ומכל מקום נאמר בתורה, אנוכי קודם ללא יהיה לך. כי אצל בני ישראל ודאי מאנוכי יבוא ללא יהיה לך, וסופו לרחק. כמו שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. והתוספות הקשה, מה שמצינו בכמה מקומות שכל העוסק, שלא לשמה נוח לו שנהפכה שילתו על פנה ולא זכה נעשה תוסם המוות, אבל באמת שניהם אמת. וכל העוסק בתורה שלא לשמה, אף הפי שיודע זה שלא לשמה נוח שלא, שלא נברא וכו' ונעשית שלא תורה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו כל זה, כי חשקה נפשו בתורה. ומה יעשה אם אין ליבו שלם ומנוקה מכל רע ופניות וחיבות לעולם הזה עדיין? והעובדה של תורה ישגה. ואף הפי שיודע הסכנה והרע שבתוכה, מכל מקום לעולם יעסוק וכו' ויקבל על עצמו כל זה, לפי שמתוך כך יבוא לידי תורה לשמה, ואז ישוב הכל לטוב. אתם מבינים מה הוא אומר כאן? מהפכה. הוא עכשיו כאילו, הוא הופך את הקערה לגמרי. אבל חשוב להבין מה הכוונה. הוא אומר ככה, יש לנו אנוכי ולא יהיה לך. מה זה אנוכי? אנוכי זה מצוות עשה. לא יהיה לך, לא תעשה. מה אמרנו? שאתה לא יכול לגשת לאנוכי לפני ש... מה שאמר עד עכשיו. אתה לא יכול לגשת לעשה לפני שחתכת, אתה לא תעשה. אתה לא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא כשאתה יש לך כל מיני עבודות זרות אחרות. קודם כל, לא יהיה לך אלוהים אחרים הפעם, תח, ודאי. ומשם אנוכי. קודם כל, תחתוך בלב, אתה לא מוכן להיכנס תחת שום דבר שהוא נגד רצון השם יתברך, ואז משם תתחיל לשמור. אז זה כאילו, אבל בתורה כתוב, הפוך, בתורה כתוב, אנוכי השם אלוקיך, ואחר כך, לא יהיה לך. כלומר, יש מצב, בוא נקרא לזה ככה, יש דרך, ויש כביש עוקף. עוקף משהו. יש את הדרך הישרה, הישירה, הנכונה, ויש כבישים עוקפים. עוקף חוסן, עוקף רמלה, עוקף עוקף. כבישים עוקפים. יש גם דרך עוקפת. הדרך העוקפת היא שאומר האדם לעצמו, אני, מה אני אעשה? אני לא מסוגל להיות, לחתוך לגמרי. אני אתחיל ללמוד תורה. אני אתחיל לעסוק בחיוב. נכון, אני עדיין מלא פגמים, עדיין מלא דברים לא טובים. אני עדיין מלא, אבל אני... לפחות נעשה משהו. נתחיל. גם בדרך הזאת, אומר רב צדוק, התורה חתרה חתירה, ויש אפשרות. וזה מה שהוא אומר. הרי הגמרא אומרת ככה. ללמוד תורה שלא לשמה, אוי ואבוי לך, שלא תעיז. שלא תעיז ללמוד תורה לא לשמה. ללמוד תורה לא לשמה, הכוונה לא לשם הקדוש ברוך הוא, או לשם עשיית רצונו, אלא לשם כבוד, לשם כסף, שיקראו לי רב, שאני אהיה גאון, דברים כאלה. הגמרא אומרת, מי שלומד תורה שלא לשמה, טוב לו שלא נברא, עדיף שלא בא לעולם. ומי שלומד תורה שלא לשמה, עדיף שהייתה נהפכת שלייתו על פניו. ומי שלומד תורה לא לשמה, הוא נעשית לו סם המוות. דברים חמורים. ובכל אופן, מה אומרת הגמרא? לא. לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז תחליט. זה טוב או רע? אסור או מותר? תשובה, זה אסור. והיה מן הראוי שתגיד, אני חותך את כל הדברים הלא טובים. אבל מה לעשות שאנחנו בני אדם? ולא תמיד אנחנו מסוגלים. ולפעמים אדם לומד תורה, הוא אומר, אני לומד תורה כי אני רוצה כבוד, אני רוצה משמעות, אני רוצה כל מיני דברים כאלו. ואומרים לו, תתחיל. תתחיל. לפעמים אין לאדם כוח לצאת ממצרים לגמרי, אבל יש לו כוח לעשות מעשה אחד טוב. גם זה חשוב. גם זה משמעותי. זה ציר עוקף. זו לא הדרך המרכזית. לפעמים בן אדם אומר, כן, היה סיפור, אני אמשיך לכם את זה בסיפור. היה אחד הסיפורים על הרב אליהו, שפעם הגיע לבית עשיר מצרפת, והרב אליהו בירך אותו, משהו כזה. הוא היה אסיר תודה לרב אליהו, לא יודע על איזה משהו. אז הרב אליהו אומר, יש לי בקשה ממך. אז העשיר אומר, כבוד הרב, אל תבקש ממני, בבקשה דברים שאני לא יכול לעמוד בהם. אתה יודע שאנחנו לא שומרים שבת, אתם לא אוכלים כשר ולא שום דבר, אז כאילו, אל תבקש ממני. הוא לא אומר, פתאום, יש לי בקשה אחת קטנה עליך, מה? אני מבקש שכל פעם לפני שאתה נוטל, לפני שאתה אוכל, תטול ידיים. זה הכל. תטול ידיים, אני מוכן. מעשה קטן. הוא עדיין אוכל טרפות, ועדיין אוכל נבלות, עדיין מחדל שבתות, עדיין עושה, אבל הוא אומר, נוטל ידיים. אז משם הסיפור מתגלגל לך, השיר הזה, מנטילת ידיים, התחלנו נוטל ידיים, אז הוא אומר, מנטיל ידיים, אני אוכל לשבלולים, לא מתאים. אז הוא אומר לי, שאתה תקשיבי, בלי השבלולים האלה, זה לא שייך. ואז, ואחר כך, נוטל ידיים, בא לאכול בשבת, נוטל ידיים, והכל הגז דולק, אומר לי, זה לא מתאים, אני נוטל ידיים, וזה, אז אולי נשים פלטה, וככה לאט לאט. כלומר, יש גם דרך כזאת, או יש גם דינמיקה כזאת, שבה האדם עושה פעולה אחת קטנה, הוא עדיין אחוז בדברים הלא טובים. הוא עושה פעולה אחת קטנה, והיא לאט לאט משפיעה עליו. זה נקרא כביש עוקף. וכוונה הבאתי כאן את שני הצדדים. כדי שנדע מה הדרך הראשית, מה דרך המלך. הדרך המלך זה כשאדם עושה מעשה רע, לחתוך את זה. בבת אחת, כאן ועכשיו. אני עם זה גמרתי. משפט כזה, ואנחנו מסוגלים. להגיד, אני עם זה גמרתי. אני יותר לא עושה את הדבר הזה. אני יותר לא, כן, כמו, היום יש זה הרבה מאוד מצוי בכל מיני נפילות באינטרנט, דברים לסוג הזה. אומר האדם לעצמו, לא, אני עם זה, אני גמרתי עם זה, זהו, נקודה, זה, ומיד, לעשות קביעה ולעשות עם זה פעולות. אבל, המציאות היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו תמיד חושבים וכו'. ולא תמיד אנחנו מסוגלים. אז כביש עוקף, זה להתחיל, קודם כל, באנוכי, ומשם להגיע ללא יהיה לך. להתחיל בטוב. אז לאט לאט הטוב מתגבר. בסופו של דבר, הטוב הופך את הרע למפריע מדי. הרי אחת הבעיות היא שאנחנו מסוגלים לקבל בנפש כל מיני סתירות. אני מסוגל להיות גם להתפלל וגם כאילו לעשות מעשים אחר כך רעים. אבל לאט לאט כשעושים מעשה טוב, הוא הולך ונהיה יותר ויותר נוכח. עד שכבר זה נהיה, המעשה הלא טוב הוא נהיה כבר לא רלוונטי. כן, אם אדם פתאום מחליט שהוא עושה קידוש בשבת, אז בהתחלה זה יהיה קידוש בשבת. בסדר, אבל אחרי זה... כאילו אחרי שעשה קידוש, אז הוא אומר, מה זה לא, אז עכשיו אני, אז כבר לא שייך. מה, עכשיו אני אצא מהבית, אסע באוטו, זה פחות מתאים. אז הוא לאט לאט מתחיל, המעגל מתחיל להתרחב. זה כביש עוקף. מה?
המעשה הלא טוב יכול גם להשפיע.
נכון, הוא יכול גם להשפיע, ואפילו יותר מזה, המעשה הטוב יכול להפך לעצמו למעשה לא טוב. זה דרך מסוכנת, כן? כי המעשה הטוב יכול להפך לו למה? לסוג של מסמן וי. אני בסדר, אני הנה עשיתי קידוש, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כאילו שכפץ כזה. גם מסוכן, וזה מה שהגמרא אומרת, שנעשה תוס... מה זה ש... מה כוונת הגמרא, שאם אדם לומד תורה לא לשמה, היא נעשה תוס המוות. מה זאת אומרת? הכוונה, היא אומרת לו, תקשיב, אתה בסך הכל בסדר, הכל טוב, כולם ככה, מה אתה חושב? כולם קצת זה וקצת זה. הוא נהיה מרוצה מהמצב הבינוני שלו. במקום שהוא יהיה לא מרוצה. בסדר? הוא כאילו... נכון. אבל זה גם דרך עם סכנה. ובכל אופן רב צדוק מגלה לנו את כל הסודות, והוא פותח את הדרך הזאת ואומר, הדרך הזאת היא קיימת. היא קיימת, אי אפשר להתעלם ממנה. יש דרך שבה האדם עושה פעולה אחת טובה, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אחרי המעשים היא משכו הלבבות. פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, ולאט לאט זה יוצר את האפקט הנדרש, ובסופו של דבר הוא גם מצליח להגיע לזה שהוא מתנתק לגמרי, מתנתק לגמרי מהרע. כן? זה סוג של מסירות נפש כזאת, שאומר עצמו, אני לא יכול בלי כלום, אני אעשה משהו טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, לאל גומר עליי. שתי דרכים קשורות מאוד לפסח מצרים ופסח דורות, ניתוק חד משמעי מצד אחד, שרק אחריו מגיע בניין האיטי, או לפעמים אין כוח לנתק, אז טוב, נתחיל מה שאפשר ונראה מה יהיה. שתי הדרכים האלו בתוך הפרשה שלנו. שבת שלום ומבורך, אחי ורעי, חזקו ואמצו.